אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב. אולפן רדיו סול, כאן שאול אייזנברג עם מפיק התוכנית עומר גורן. תודה. האורח שלנו כאן באולפן הוא חבר מרכז ליכוד יעקב בן סעדון, והימים הם לא ימים שקטים, לא במדינה ולבטח גם לא בליכוד. צהריים טובים לך יעקב בן סעדון.
צהריים טובים לך ולמאזינים.
טוב, אני מבין שאתה כחבר מרכז ליכוד, חבר ותיק, אחד כזה שמעורה בחיי היום יום של הליכודניקים, מעורב גם הפעם במה שמתרחש מאחורי הקלעים.
אני מעורב לא רק הפעם, אני מעורב בדרך כלל מיום היותי בליכוד כבר למעלה מ-50 שנה, אז אין ספק שאני מעורב גם במה שקורה היום. ומה שקורה היום בליכוד לצערי זה לא בדיוק הדרך שלה לכיוונתי או שאותה ידעתי בעבר.
כאשר אתה אומר זאת לא הדרך לכיוונת, למה אתה כיוונת ומה אתה מקבל בימים אלה?
בוא אני אגיד לך שאני מאוד מתגעגע לתקופה של הליכוד לפני 10 ו-15 שנה ובכלל בשנים האחרונות. מה שקורה בשנה האחרונה בליכוד לדעתי יש כאן איזה מין תופעה של אני לא יודע להגיד לך, אבל אני מאוד חושש למצב הליכוד, ולא כל שכן חורה לי על מה שקורה היום בעם עקב אי הרכבת ממשלה, ולמעשה אנחנו העם כרגע מנוטרל ללא שלטון.
כן, אבל אלה בעיות של העם, ולכם יש בעיות פנימיות בליכוד. ביבי עם כתבי אישום וגדעון סער קורא הלאום, ואיפה אתם נמצאים, חברי המרכז?
אנחנו חברי המרכז והפעילים בשטח, אנחנו עושים הכל למען אחדות בתנועה ולמען, איך אומרים, הצלחת התנועה להמשיך להיות, לאחוז בהגה השלטון, וכמובן שלאור מה שקורה ולאור העובדות, וליבי ליבי עם כתב האשמות שנגד ראש הממשלה נתניהו, אבל אם אנחנו לא נשכח את העבר, בתקופה של אולמרט הוא עצמו אמר, ראש הממשלה אמר נתניהו, אמר אהוד אולמרט חייב להתפטר מאחר והוגש נגדו כתב אישום גם כשהוא עוד לא עמד למשפט. אז מן הראוי שמר ביבי נתניהו יממש את אותו רעיון שהוא עצמו המציא קודם.
את מה שאתה אומר עכשיו ברדיו אתה גם משוחח על כך עם חבריך במרכז הליכוד, הרי אתה פעיל מאוד, התמודדת גם על מקום לכנסת, היית חבר בהרבה מאוד פעולות וארגונים בתוך הליכוד.
כן, נכון, אני מדבר על זה כל יום בכל הזדמנות ומעל כל במה. בוא אני רוצה להגיד לך, לפני כחודשיים ימים היה כינוס מרכז שאני מאוד התביישתי להיות שמה, כלומר לא התביישתי להיות שמה כי זה הבית שלי, אבל התביישתי לראות את התמונה העגומה של בקושי 200 איש היו שמה.
וביבי לא הגיע.
ולמעשה...
ואתה באת כי רצית לראות את ביבי מקרוב.
לא, אני לא רציתי לראות את ביבי, אבל אני בא ואומר, כשאתה בא רוצה להעלות הצעה לקרב חברי המרכז ולהגיד להם בואו תאשרו לי להמשיך להיות המוביל ואתה לא מופיע, אני רואה בזה טעם לפגם. לא כל שכן, 200 איש, והנושא עלה לדיון ועלה להצבעה,
ההחלטה היא חוקית?
היא לא חוקית, מאחר והיו שם פחות מ10%, ומה200 איש שהיו שם, היו שם אולי 100 חברי מרכז, כל היתר נכנסו בדרך כזאת ואחרת שאני לא יודע איך זה קורה. ובחיים לא היה דבר כזה שהיה כינוס של מרכז ליכוד והופיע כזה קומץ של אנשים. זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד לך, אני גם עליתי על הבמה ואמרתי, מאחר וכל חברי הכנסת מילאו את פיהם מים ואיש מהם לא מצייץ וכל מה שקורה בליכוד זה על פי וישק דבר, מה אומר מר נתניהו זה בדיוק מה שיקרה בליכוד. אני אמרתי, אם לא יהיה מישהו שיפתח את הפה ויאמר את דעתו, אני רואה בזה טעם לפגם, אבל הנה אני פה מכריז מעל במה זאת שאני אגיש מועמדות להתמודד מול נתניהו. גם אם אני לא אנצח, אבל נתניהו לא לבד.
זאת אומרת, זה לא רק גדעון סער, גם אתה רוצה להתמודד.
אם גדעון לא היה מכריז שהוא רוצה להתמודד, ואני הייתי דורש שיהיו פריימריז הרשות התנועה, אני בהחלט הייתי מתמודד. אולי הייתי מצביע לעצמי, אבל הייתי אומר, הנה אני פה.
אבל הנה, אתה מודיע עכשיו שאתה מתמודד.
לא, כרגע לא.
לא?
אם גדעון מתמודד, אני כמובן שתומך בגדעון. מאחר ואני לא יודע, כנראה שיצוצו עוד כמה בסופו של יום, ויהיו עוד כמה מועמדים. נכון לעכשיו, גדעון סער הוא היחידי שהוא הודיע שהוא מתמודד, ואני אומר לך, אני מכיר את גדעון, הוא בהחלט ראוי, הוא איש טוב, הוא איש אמין, הוא איש מקצועי, הוא איש מחושב, ולדעתי, אם הוא ינצח בפריימריז העומדים בדרך, אני אומר לך, הליכוד על דרך המלך.
השאלה היא מתי יהיו פריימריז? ב-16, 17, הנושא... יום שנותרו עד לתום המנדט שקיבל יושב ראש הכנסת להטיל על כל אחד מחברי הכנסת שמביא 61 תומכים, או לאחר מכן במועד שעד לבחירות?
בוא, יש פה, הנושא הזה הוא מאוד מורכב. הנשיא הטיל על יושב ראש הכנסת, מר יולי אדלשטיין, 21 יום, שמישהו מבין 120 חברי הכנסת יוכל להקים...
נותרו 16 ימים.
לא חשוב, נותרו 16 ימים. ב-16 ימים האלה, אני לא מאמין שמישהו מתוך הליכוד, למעט גדעון סער, שאגב, אני לא יודע, אני רק אומר, למעט גדעון סער, שיכול לנסות לראות איך לגייס 61 קולות מצביעים. לכן אני אומר, מאחר וזה לא היה, ומדברים על פריימריז, אז רוצים פריימריז במהלך ה-16 ימים שנותרו. ואם לא יהיו פריימריז במהלך ה-16 יום שנותרו, ואם כן יהיה, אז יהיה אך ורק לרשות. ואני בא ואני אומר, רגע, למה, מה קרה? יצאנו לכנסת ה-21 עם פריימריז קודם, יצאנו לכנסת ה-22 עם אותה רשימה של הכנסת ה-21. אם אנחנו הולכים במרץ 20 לבחירות לכנסת ה-23, ללא פריימריז, זה לא דמוקרטיה, זה לא תנועת הליכוד, לא לשם אדון נתניהו.
זאת אומרת, אם יהיו פריימריז גם על מקומות לכנסת ה-23, אתה מתכוון להתמודד?
בהחלט, למה לא? למה לא? בהחלט. אני לא יודע מה הסיכויים שלי, אני לא יודע גם מי יתמודד.
אבל כבר התמודדת, כבר התמודדת בעבר. בוא, בוא. אתה לא חייל בודד.
בוא, אתה כרגע...
יש לך אנשים שהולכים איתך.
אתה כרגע זורק מלח על הפצעים. אני הרי התמודדתי. אני זכיתי במקום השני. המועמד שזכה במקום הראשון, הוא נפסל. באזור השפלה, הוא נפסל. והוא נפסל בטרם הגישו את הרשימות. ואני פניתי לנתניהו ועתרתי לבית הדין והגעתי עד לבגץ. ונתניהו עמד עם הרגליים האחוריות שלו על מנת שאני לא אשתלב ברשימה.
למה?
כי הוא דמוקרט במרכאות. כי הוא דמוקרט במרכאות. כי אני לא נתניהו. זה העניין.
הוא ידע כבר אז שאתה מהתומכים של גדעון סער?
אני במהלך החמש שנים האחרונות, מאז שהתחלתי את הקמפיין שלי במרוץ לכנסת ה-21, מעל כל במה אני אמרתי, יש הרבה דברים לתקן. אני אמרתי לביבי עוד לפני חמש שנים, ביבי, אתה תשאיר את הליכוד כאדמה חרוכה, לך הביתה. ואני אמרתי את זה בישיבת מרכז. אז כנראה שהוא יודע ממה שאני אמרתי, לא מתאים לו שאני אהיה בכנסת, הוא רוצה יסמנים, ובגלל שיש היום יסמנים, אז הכנסת או סיעת הליכוד בכנסת לא מתפקדת? ראש הממשלה עסוק בנושאים שלו, ומי שמשלם על זה את המחיר, זה אנחנו אזרחי מדינת ישראל. ואני כאיש ליכוד, ואני אשאר בליכוד, ואני אתמוך בליכוד, ואני אעשה הכל למען הליכוד, אבל לא בהנהגת נתניהו, כי נתניהו רואה היום את טובתו האישית. מאחר וכך, אני קורא לו גם מכאן, אדוני, הנח לנו, לך לביתך, עשה לביתך, תודה על כל מה שעשית, אתה עתיר זכויות, אבל עד כאן. לא ניתן לך לפרק את הליכוד, לא ניתן לך להוביל אותנו למלחמת אחים, ולא ניתן לך לפלג אותנו החברים בקרב חברי מרכז הליכוד והליכוד בכלל.
כמה אנשים כמו יעקב בן סעדון יש במרכז הליכוד שאומרים את הדברים בגלוי ולא חוששים להתעמת מול ראש הממשלה.
יש אנשים עם דעות שונות. יש אנשים שאומרים, כן, תשמע, אבל תפרו לו, מה לא תפרו לו, בוא, אני אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אני מבחינתי, אלוואי, 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 והנה אני אומר, למרות כל המילים הקשות שאני אמרתי קודם, הנה אני אומר גם עכשיו, אלוואי שנתניהו יצא זך ונקי מכל הנושאים האלה, כי זו גאוות מדינת ישראל בכלל. אני לא רואה את זה באופן אישי, ואני לא לוקח את זה גם באופן אישי. אני רואה את טובת המדינה לנגד עיניי לפני הכל. ולכן מה שאני אומר, ביבי, די, אתה גם אמרת בעבר, ראש ממשלה צריך לכהן שני קדנציות ולא יותר. אתה כבר היום לקראת הקדנציה הרביעית שלך, די, לך הביתה, הנח לנו. הרסת את התנועה ואתה ממשיך להרוס אותה. לא ראיתי בחיי, במהלך כל ה-55 שנה שאני נמצא בתנועת הליכוד ובפוליטיקה בפרט, לא ראיתי מנהיג או ראש מדינה שקורא לאנשים לצאת להפגנה נגד הפרקליטות או נגד שלטון החוק.
כמה שנים אתה חבר מרכז ליכוד?
אני חבר מרכז הליכוד מעל 40 שנה. ואני חבר, מזכירות הליכוד, ואני מתבייש להגיד, אין מוסדות היום בליכוד. על פיו של מר נתניהו ישק דבר. כן התכנס המרכז, לא התכנס המרכז, כן תהיה החלטה כזאת או אחרת במזכירות, על פי מה שיאמר נתניהו. כך לא מנהלים תנועה. אני הכרתי תנועת הליכוד בזמן שלטונו של מנחם בגין זיכרונו לברכה, הייתי בליכוד בזמן שמיר זכרו לברכה, הייתי בזמן שרון זכרו לברכה, ושיבדל לחיים ארוכים וטובים, מר נתניהו, זה לא הליכוד שאני הכרתי. הרסת את הליכוד. הנח לנו, לך הביתה.
מאין אתה בארץ, יעקב?
אני גר בלוד.
אתה גר בלוד?
כן.
ובלוד יש סניף של תנועת הליכוד?
כן.
כמה חברים בסניף?
משהו בסביבות 1,300.
ויש לך שיח עם החברי הסניף?
ודאי.
ויש כאלה שחושבים כמוך?
יש כאלה שחושבים כמוני, יש כאלה שמזזים את האף, איך אמר מנחם בגין זכרו לברכה בעבר. היו כאלה שהאף שלהם ככה יקמו את האף, שישאר להם אף עקום.
לא, אבל...
אני אומר את האמת, אני מביע את דעתי,
אומר את האמת,
בלי קשר למה חושבים אחרים.
אנחנו הבנו, אבל השאלה היא אם אתה מרגיש שיש גם תמיכה לקו שאתה מוביל.
תראה, יש בהחלט תמיכה, והתמיכה שלי היא מאוד מסיבית. אני שומע את זה. הבעיה שלי שאנשים לא יכולים לצאת, לא רוצים... אוקיי, אני מכבד אותם. אבל אני בא ואומר דבר אחד. גם אם יהיו היום למעשה פריימריז, אני רוצה שהם יהיו חשאיות, אני לא רוצה שזה יהיה במי בעד, מי נגד, אנחנו, זו שיטה פסולה, ואני בא ואומר לך...
לא, פריימריז זה ברור שיבחר, שזה חשאי, שזו הצבעה חשאי.
לא, לא,
בעצם
לא,
המילה
לא,
פריימריז...
לא, 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 זה, לא, לא, זה הרבה פעמים זה, היה במי
הצבעה,
בעד, מי
זה
נגד.
זה הצבעה פרטנית של כל אחד ואחד.
נכון, אבל בעבר זה היה מי בעד, מי נגד, אני אומר, אם זה יהיה בקרב המתפקדים, אז כמובן שזה יהיה בהצבעה חשאית. ומה שאני אומר יחד עם זאת לגבי השאלה שלך, אנשים, אם ישאל אותי או יתווכח איתי בן אדם שחי כל כולו את חיי הפוליטיקה ומכיר את רזי הפוליטיקה, אני אקבל כל דעה שלו, גם אם היא לא תהיה, אם היא תהיה בניגוד לדעתי, אני אכבד אותו. אולי אני לא אסכים, אבל אני אכבד כל דעה. אבל כאשר בא בן אדם שמדבר מרחשי ליבו, הוא לא פוליטיקאי. כואב לו על ביבי, גם לי כואב על ביבי. גם לי כואב על מה שקרה אתמול ושלשום באנשים אחרים.
אתה הרצת את ביבי בעבר?
אני הייתי מזכיר הפורום שלו, של מר נתניהו. אני ישבתי איתו עשרות פעמים. וזה בדיוק מה שקרה, ובחמש שנים האחרונות, אני אומר לך, זה לא אותו נתניהו שאני הכרתי בעבר.
תגיד לי, אתה חושב שגדעון סער זה המועמד שצריך לרשת את תפקידו של בנימין נתניהו, והיה אם אכן יהיו פריימריז והוא ינצח?
תראה, אני מעריך שאם יהיו פריימריז אז גדעון לא יהיה לבד. זו הערכתי. אבל כשאני שומע שמישהו מעלה הצעה, עם כל הכבוד, ואני לא בא לשלול אף אדם מחברי הכנסת, אני אוהב את כולם ואני חבר עם כולם. יכולים לכעוס עליי על מה שאני אומר, זו זכותם. אבל הדבר הזה שנקרא, שאני עקבתי אחריו אתמול ושלשום, למנות ממלא מקום של במידה, ומר נתניהו נכנס לנבצרות, אז הוא כביכול ממלא מקום. רבותיי, לא ככה מנהלים תנועה. זה לא, אנחנו לא נמצאים באגד, וזה לא חבר מביא חבר. כאן יהיו בחירות דמוקרטיות, ומי שיבחר, גם נתניהו, והנה אני מתחייב כאן בדבריי, אם נתניהו יבחר בפריימריז הבאים, אני הראשון שיבוא ויעמוד לרשותו. אבל לבוא ולהציב אלטרנטיבה רק לא זה או רק לא זה, חשבונאות לא עושים במפלגה דמוקרטית, מר נתניהו.
גדעון סער יודע שאתה תומך בו מדם לבך?
הוא יודע שאני תומך בו, ואני אמרתי לו שאם הוא יכריז על התמודדות, אני אתמוך בו.
אבל הוא הכריז.
אמרתי, בעבר אמרתי, אם אני יודע שהוא יכריז על התמודדות, אני אתמוך בו. מאחר והוא הכריז היום, והוא הראשון שהכריז, אני כבר מחויב לו, ואני הולך איתו לאורך כל הדרך, ובעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח מהבחינה הזאת.
מה יש בגדעון סער, לדעתך, שהוא מתאים להיות מנהיג הליכוד?
כמו שאני מכיר את גדעון סער, ואני מכיר אותו מתחילת דרכו בפוליטיקה, ובכלל בדרכו הציבורית, הוא אדם אמין, אדם ישר, אדם שמילה אצלו זאת מילה, למרות שאני בעבר כעסתי עליו, וכעסתי עליו מאוד. מאוד כעסתי עליו.
למה?
לא משנה. יש דברים שאישיים של בינו לביני, אז אני לא אעלה את זה כאן. אבל אני אומר, את רחשי ליבי. אני מאוד מאוד כעסתי עליו. אבל בסך הכל הכללי, הוא גם ידע לבוא ולהגיד, יעקב, כנראה שטעיתי, אני מתנצל. זו גדולתו של איש. לכן באתי, ומאותו יום באתי ואמרתי, גדעון, מרגע זה אני חייל שלך. וזה הבדל. לא כמו נתניהו, שאני נסעתי בשבילו, אני זוכר, בתשע בערב בלילה יצאתי מהבית, נסעתי לבית שאן, על מנת לקבל את התמיכה שלו בשביל לפגוש בן אדם אחד. והיום הוא מפנה לי עורף? היום הוא בא ועומד לי עם הרגליים האחוריות שלו, שאני לא ישולב. אגב, אני לא אומר את מה שאני אומר בגלל שהוא התנגד לשילוב שלי. אני איתן בדעתי לפני 5 שנים, עוד לא היו בחירות אפילו.
אז אולי בגלל זה הוא רואה אותך כמתנגד לו.
תשמע, אם מנהיג טוב, בוא נתחיל מזה שמר נתניהו הוא איש מאוד מאוד חכם ומאוד מאוד מבריק. וכאחד כזה אני מצפה ממנו לדעת לקרב אותי אליו ולא להרחיק אותי ממנו. אם הוא הרחיק אותי ממנו, שלא יצפה לזה שאני אבוא אליו מחר ואני אחבק אותו.
מאין אתה שואב את כוחך? מאין אתה שואב את כוחך במרכז הליכוד? איזה תפקידים עשית בחייך? איפה עבדת? איפה פעלת?
אני עבדתי בתעשייה האווירית, עבדתי מעל 40 שנה בתעשייה האווירית.
אז אתה מקורב אולי לחיים כץ?
אני ההפך. חיים כץ התנגד לי והוא הציב מועמד מטעמו.
אבל חיים כץ הוא... היסודות שלו מתוך התעשייה האווירית.
לא, עזוב, היסודות שלו מתעשייה האווירית, את מה שקורה בתעשייה האווירית, ואת מה שקרה בפריימריז, ואת מה שקורה בכלל.
אתה עוד מעורב במה שנעשה? אני בהחלט... בתעשייה האווירית?
אדוני, אני בהחלט מעורב. זה כל המשפחה שלי, הם יוצאי התעשייה האווירית, וחלקם
עדיין נמצאים בתעשייה האווירית.
היום אני כבר פנסיונר. אני לא מחויב לאיש. יש לי את הזמן שלי. אני עד היום רק השקעתי מכיסי למען הליכוד ולמען הציבור. כך שאין לי מה להפסיד. אז למה שאני לא אביע את דעתי? למה שאני צריך לבוא ולדבר בצורה כזאת או אחרת ולהיות יפי נפש ולהתרפס בפני אנשים שיאהבו אותי ויחבקו אותי? אני לא צריך את זה. אני יכול לבוא ולפגוש את כל מי שאני רוצה. היחידי שרציתי לדבר איתו במהלך החצי שנה האחרונה ונמנע ממני זה בנימין נתניהו. זה הכעס שלי. אני בזמנו כשאריק שרון היה ראש ממשלה, אני ישבתי אצלו פעמיים בחודש לארוחת בוקר. מה קרה? עם נתניהו אני לא יכול להיפגש שאני הייתי 15 שנה מזכיר הפורום שלו? שעשיתי למענו? איפה כאן ההגינות? מה קרה?
תגיד לי, שאתה רואה חבורות של אנשים שממשיכים לסגוד לנתניהו ומתכחשים לכל מה שאולי, הרי הוא לא הורשע עדיין, אולי יש ממש בכתב אישום כזה או אחר. מה זה עושה לך?
תשמע, אתה שואל אותי שאלה שהיא מאוד מאוד לא נוחה. אבל אני אענה עליה, כי אני התאמנתי לענות גם על
שאלות. אתה יודע מה, אולי אני אמחיש לך את זה.
לא, לא, תן לי.
יש לי כאן, אחרי התוכנית שלי, יש מגיש כאן תוכנית בשם יהודה זפרני.
יהודה זפרני, מנתניה.
הוא גם כן איש ליכוד מובהק עשרות בשנים, כשהוא שומע את השם ביבי, כל היתר
הוא נמס,
וכל היתר לא קיים בשבילו.
כן, אבל תשאל את יהודה היקר, שאני אוהב אותו, הוא באמת חבר כאח לי. תשאל אותו מה הוא יודע מהיסודות של תנועת הליכוד לעומתי. מאיפה הוא בא?
הוא בא מקריית שמונה, יהודה.
אני יודע, תאמין לי שאני יודע שהוא בא מקריית שמונה. אבל מה הוא ינק מהיסודות של תנועת חירות, של תנועת הליכוד, לעומת מה שאנחנו רואים היום? כשאני בא לעשות השוואה בין מה שהיה פעם למה שקורה היום, ידידי, לא את הליכוד הזה אני הכרתי. אני ציפיתי לדברים הרבה יותר טובים. אולי לא הכי טובים, אבל לפחות דרך. היום אין לליכוד דרך.
אתה יודע, וזו הבעיה. בוא אני אגלה לך סוד. אני אמרתי שיהודה זפרני, יש לו תוכנית אחריי כאן. כשהוא ראה בפרומו שאתה מופיע היום בתוכנית, הוא הקדים ובא, והוא יושב בלובי של האולפן, רואה את התוכנית ומקשיב לתוכנית, והוא כל הזמן מניף שלט, עשו ליעקב בן סעדון עוול.
נכון, אם הוא, תראה, הוא תומך נתניהו נלהב. הוא נלהב, אתה אומר לו נתניהו נמס. והוא אומר שנגרם לי עוול, אז מי אני שאני אבוא לדבר? אבל בוא עזוב, לא אני העניין.
כן, אבל אתה לא חי בוא... היום, אתה לא מנסה לתפוס פה גל על העוול שנסע
לך. ממש לא, שאול
אתה
יקירי.
אתה רואה לנגד עיניך את טובת תנועת הליכוד.
שאול יקירי, אני רואה את טובת הציבור במדינת ישראל תחילה, ואת טובת הליכוד כמובן. כי רק הליכוד יכול להביא אותנו לדרך טובה. כי אני בא מעיר של שכונות, אני בא מעיר חלשה יחסית מבחינה סוציו-אקונומית. לכן כשאני בא ואני מעלה את הנושאים האלה, אז אני בא ואני מדבר מרחשי ליבי. אני רואה את הסכנה שמגבצת יד. אני רואה את הזקן שנובר בפח האשפה. אני רואה את האנשים, את הקשי היום. אני רואה את האוכלוסייה הזאת, אני חי איתם.
במסדרונות, בבתי החולים, אתה רואה?
עזוב, אם אנחנו נתחיל לדבר...
לא, כי הבריאות היא קודמת אולי להכל.
הבריאות קודמת להכל, ואני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שהכי הכי הציסו אותי, זה כאשר היה כנס חירום לפני שבועיים, בראשות יושב ראש תנועת הליכוד וראש הממשלה מר בנימין נתניהו, כנס חירום בזמן שבעזה יורים עלינו טילים. נו רבותיי, בתי החולים זה לא צריך להיות כנס חירום? תושבי הדרום לא צריך להיות כנס חירום? אז כשאני בא ורואה את הדברים האלה, אז אלה בדברים שהכי נוגעים לליבי. לכן אני אומר, אני מדבר אולי בכעס, אני מדבר, אבל אני רוצה שתבין דבר אחד, אין לי נגד אף אחד באופן אישי שום דבר. מי שרוצה לכבד אותי ולאהוב אותי, you welcome. מי שרוצה להיות חבר שלי, you welcome. אני מבחינתי טוב עם כולם. אני, יש לי רק דבר אחד שהוא נושא עקרוני, והעקרונות אצלי הם א' ב'. אני לא יזוז מהם ולא במילימטר אחד. אם אנשים יאהבו ואם אנשים לא יאהבו, את אשר על ליבי אני אעלה בכל הזדמנות מעל כל במה.
תראה, לפני שאנחנו נעבור אל המוסיקה, אני מניח שאתה הרי מחובר ומרושת עם מרבית חברי מרכז הליכוד.
נכון.
אתה צריך, יכול להיות, את הדברים שנאמרו כאן מדם לבך ב-25 דקות האלה שאנחנו עכשיו לפני המוסיקה, לדאוג שהתוכנית הזאת תעבור לכל אחד ואחד מחברי מרכז הליכוד ויקשיב כולם, ואולי, אולי, אולי באיזשהו מקום, יעקב בן סעדון, העיר לוד, מרכז הליכוד, הליכוד, מפסס מישהו שיכול להיות דומיננטי ויכול לעשות דברים שיכולים להזיז את המכונה קדימה.
אז אני אגיד לך משהו. במהלך כל הקמפיין שלי, כמו שאני התבטאתי היום, אני התבטאתי גם בעבר.
כן, אבל אתה יודע, עשית
מסיבית.
ודיווחת, בוא תלמד, עשית ודיווחת, עשית, עשית ולא דיווחת, לא עשית.
נכון, אז זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך. במהלך הקמפיין שעשיתי במהלך החמש שנים, העליתי את הנושאים בדיוק כמו שהעליתי אותם היום. אז היו כאלה שאתה יודע, הרימו גבה, והיו כאלה שאמרו אנחנו איתך. ומה שקרה בפריימריז עצמו ביום הבחירות, זה כבר לא לדיון וזה בטח לא באנגלי היתר.
הנה, אני מקבל עכשיו הודעה תוך כדי השידור מיושב ראש סניף הליכוד בהרצליה, צורי ז'אן, יעקב בן
סעדון.
בן סעדון, איש יקר. תמסור לו רוצה שלום ממתי יוגב, שהוא האיש שדחף אותו בתנועת הליכוד.
תודה. אז צורי ג'אן ומתי יוגב, צהריים טובים לכם ואני אוהב אתכם.
אוקיי, ואנחנו נעבור לשמוע עכשיו מוסיקה. אתם מאזינים לחקירה צולבת כאן ברדיו סול, כאשר איתי באולפן יעקב בן סעדון, חבר מרכז הליכוד, ששמענו ממנו דברים קשים, חדים וחריפים לקראת התמודדות בפריימריס בליכוד. אתה אופטימי שיהיו בסופו של דבר פריימריס?
על פי החוקה ועל פי התקנון צריך שיהיו פריימריס. אף אחד לא עושה טובה אם אנחנו הולכים לפריימריס. עכשיו יש שני סוגי פריימריס. יש סוג אחד של פריימריס שהוא לרשות הליכוד, ויש פריימריס שני שזה כולל פריימריס לרשימה לכנסת. אז באים היום אנשים בטענה שהם לא רוצים לעשות פריימריס כלליים, מאחר והכנסת לא חיינה, או אני לא יודע מה. הכנסת היא מכהנת, הממשלה לא מכהנת. לדעתי, יש בחירות ארציות, צריך שיהיה פריימריס. זה הדמוקרטיה, זה החוק, זה התקנון, וזאת החוקה. ומי שמשנה את הכללים האלה, נכון להיום, זה מר נתניהו ושוט.
טוב, תאמר לי, הרי אתה לא פועל לבד, אתה מחובר לאנשים, ויש איתכם מחנות, מסות של אנשים. מה אתה צופה שיקרה בימים הקרובים, בשבועות הקרובים?
אני צופה קודם כל שתהיה הנהגה בריאה בליכוד, נאחד את הכוחות בליכוד בין יריבי, ביני לבין יריבי לבין כל מי שחלק על דעתי או חלקתי על דעתו, אין קשר. אם אנחנו רוצים לשרת ציבור ולהיות אנשי ציבור, עלינו להתאחד כגוש אחד, כתנועת ליכוד אחת רחבה למען הציבור, כי הליכוד הוא תנועה דמוקרטית, תנועה מטעם העם, תנועה שעושה למען העם כל הזמן ולמען ביטחון מדינת ישראל, ואני חושב שמבחינה הזאת אנחנו חייבים להיות מאוחדים, ככה גם נגיע להשגות ולהישגים, סליחה, הרבה יותר טובים, ונמשיך להיות בשלטון.
בשלב זה לפחות אנחנו רואים, אנחנו חשים שיש עדיין לא מעטים, גם מבין השרים, גם מבין חברי הכנסת, שמביעים בפומבי את תמיכתם בביבי נתניהו. האם אתה יכול לומר לי בוודאות שגדעון סער לא לבד?
גדעון סער לא לבד, אני אומר לך את זה בוודאות, ואל תשאל אותי יותר מי איתו. אני רק אומר לך...
מה זה נקרא? אני לא אשאל אותך, כי אני מבין שהנושא היום רגיש, ואתה לא תגיד לי שמו... אבל שם. יש גם שרים וח"כים שלעניות דעתך, או שאתה יודע ממקור ראשון, שהם איתו?
ברור, יש דבר כזה, וישנה כאן... והבעיה... בוא, אני רוצה שתבין. למה אני כל כך זועם על מה שקורה למעשה בתנועת הליכוד? כי בעבר כל מי שרצה להגיד... לא היה צריך להתחבא מאחורי איזה סורג, מאחורי איזה קיר או וילון או דלפק בשביל להביע את דעתו. היום בן אדם רק ממצמץ שהוא לא איתך, שמים עליו איקס. ואני בא ואומר, זה לא דמוקרטיה, זה חוסר דמוקרטיה, זה שלטון שהוא זר לליכוד. אנחנו בליכוד לא מכירים את הצורה הזאת. מותר לכל אחד בלי יוצא מן הכלל. תהיה דעתו אשר תהיה, מותר לו להביע את דעתו.
איך אתה מסתכל על הקנאות הבלתי נדלת של ח"כים כמו מיקי זוהר או אמסלם כלפי ביבי?
שמע, אתה נוגע בשני אנשים שהם לא רוצה לתת להם שום ציון. אני יודע רק דבר אחד, אני ציפיתי מדודו אמסלם שהוא נבחר לליכוד, מיום שהוא מונה לשר, הוא השתנה, והוא כבר לא דואג לאוכלוסייה, כך אני לפחות רואה, והתקנו אותי חבריי לאחר השידור, אם אני טעיתי. אני חושב שהיום כל כולו נתון לנתניהו, אני לא רואה בזה מנהיגות, אני לא רואה בזה שירות העם.
מיקי זוהר?
מיקי זוהר עד לאחרונה, תראה, מיקי זוהר מאז ומתמיד היה איש נתניהו, ולאחרונה הוא מונה, אז זה לגיטימי מבחינתו שהוא ייאבק למען המנהיג. אני רק רוצה להזכיר להם דבר אחד. היה, ואנחנו הולכים לבחירות, והמנהיג הזה שאתם היום הולכים איתו, כשל, הולך הביתה. אז אין ספק שאתם תישארו בליכוד. אני רק שואל, מה אתם הולכים לעשות אחר כך?
ואת מה שאתה שואל עכשיו, מירי רגב לא יודעת?
בוא, עזוב, אני לא, תראה, אני אמרתי לך פעם, אל תכניס אותי לסוגיה הזאת של מירי רגב, דודו אמסלם, מיקי זוהר וכל האחרים. עכשיו, אם אתה כבר אומר, בוא, תשמע, זה, כולם טובים, אני אוהב את כולם, ואני לא רוצה לחלוק להם ציונים. אני לא רוצה לתת להם ציונים. אני יודע רק דבר אחד. מי שנבחר, או ליתר דיוק, לא מי שנבחר, כל עשייה צריכים לעשות למען האזרח, זו מטרתם, לשם כך הם הגיעו לכנסת. מי שמשרתם של אדונים בכנסת ישראל, מטעם הציבור, שילך הביתה. אני לא צריך אותו שם. אני צריך אותו שיבוא, שיהיה שם ושיעשה למען העם.
מה אתה הולך לעשות עכשיו למען?
תראה, אני צועק מעל לכל מקום שצריך לעשות ככה וצריך לעשות אחרת. אני אמרתי 20 ועשרות פעמים, אני אמרתי שצריך לעשות על מנת שהציבור יראה שיש הנהגה יציבה. אין היום שלטון יציב, אין היום פתרונות לקשישים, אין היום פתרונות לנכים, אין היום פתרונות לבתי החולים, אין היום פתרונות לעוד נושאים שאני לא רוצה להעלות אותם כאן. גם נושא הרווחה לאחרונה הולך ומדרדר. אז אני שואל, ריבונו של עולם, לאן אנחנו מובילים את מדינת ישראל ואת הציבור שלה?
אתה יודע שהליכוד בפעמיים במערכת בחירות לא הצליח להקים ממשלה. האם אתה חושב שבמערכת בחירות שלישית הליכוד בסיטואציה כזו או אחרת יצליח כן להקים ממשלה?
שמע, אני אמרתי בבוקר היום,
אמרתי
לרזי ברקאי בגלי צהל, אמרתי לו דבר כזה.
זאת אומרת שאתה מצרך מבוקש, אני רואה, בימים של בחירות.
תשמע, יש גם כן לא מעט שאני מסרב להתראיין, ובטח אם זה לא בשידור חי, כי קוטעים ובסוף משדרים רק מה שהם רוצים, ואז אני...
זאת אומרת, פה אין לך טענות אליי.
פה אין לי בעיה, לכן אני באתי ואני בא בכיף, ולכן אני בא ואומר, ותמיד אני עומד לרשות הציבור, ומה שאני יכול לעשות למען הציבור אני אעשה. אבל לאותו עניין שאני דיברתי עליו קודם. אני בא ואומר דבר כזה. ביבי נבחר לכנסת ה-21 והוא לא הצליח להרכיב ממשלה, כשהוא ראש ממשלה מכהן. אתה, במקום להחזיר את המנדט לנשיא, לא אפשרת לגנץ...
פיזר את הכנסת והלך לבחירות.
פיזרת את הכנסת. כשהיה לך 60, היה לך גוש של 60. היום יש לך גוש של 55, ואתה לא רוצה לפנות. אתה לא אומר, די, עד כאן, ניסיתי, לא הלך לי, אני... מה זה? הוא נאחז בקרנות המזבח? זה מה שמציס אותי עוד יותר. לכן אני בא ואומר, ביבי, נכשלת ב-21, נכשלת ב-22. לך הביתה, תסיק מסקנות.
יבוא מישהו אחר, ירצה להקים ממשלה?
יבוא מישהו מטעם הליכוד וירצה להרכיב ממשלה, ואם זה לא הפטרון של מר נתניהו, הוא לא יצליח. אז אתה יוצר מלחמה או פילוג בתוך עשייה. מה עשינו פה? הרי לא זאת דרכנו. אנחנו רוצים ליכוד מאוחד ולא רוצים פיצול בתוך הליכוד. לכן אני בא ואומר, עם כל הקשיים, למרות הקשיים, בואו נעשה למען התנועה, כי רק עם תנועה מגובשת נוכל לשרת את מדינת ישראל.
ואתה מעביר את המסרים האלה לחברי מרכז הליכוד?
בכל הזדמנות, מעל כל במה, אני אומר את אותם דברים. אולי בשביל זה אני כבר אומר את זה כאילו אני ממחזר אותם.
ואתה בסתר לבך גם גמרת אומר שאם יהיו בחירות פריימריס גם לכנסת ה-23, אתה הולך להתמודדות.
אני אתמודד, בהחלט.
במחוז השפלה?
במחוז השפלה, כן.
ומה הסיכויים שאתה רואה לנגד עיניך?
לא יודע, אני לא בוחן כליות. אני יודע שבן אדם כמו שאול איזנברג יושב איתי ואני אומר לו, שאול, הרשמתי אותך, אתה תתמוך בי, אז הוא אומר לי כן, וכשאני בא אחר כך, אז אני מסתכל, שאול, רגע, שאול גר ברעננה, ברעננה לא קיבלתי אפילו קול אחד. אז אני אומר, שאול, איפה הקול שלך?
זאת אומרת,
אז לכן אני בא ואומר, עזוב.
אבל אתה מכיר את המציאות של הפוליטיקה.
אני מכיר את המציאות, לכן אני לוקח את הכל בהבנה, אני לא בא בטענות לאף אחד. לי יש בעיה של דבר אחד שאני אומר אותה, ואני אחראי לכל מילה שאני אומר, ואתה לא שאלת אותי.
אני שאלתי, יש לך את ההזדמנות לומר.
לא שאלת אותי, ואני אומר, כשאנחנו מדברים על בחירות, לא יהיה פריימריז כמו שהיה בעבר. שלושה ימים לפני הפריימריז, מישהו בא ואמר לי את התוצאה, והוא דייק, והוא הזין את המחשב. את זה אני לא דיברתי על זה עם אף אחד, ואני אומר את זה, והם יודעים שאני אומר את זה. אם אני מוציא דיבה, שיעמידו אותי למשפט, שיחקרו אותי.
אתה בעצם אומר שבבחירות המוקדמות בליכוד היו מעשים לא תקינים. בלשון המתה.
אמרת את זה באמת בלשון המתה, בוא נשאיר את זה ככה ונעבור להמשך
הסיפור. ואם אתה תחליט שאתה רוצה להתמודד, אתה לא חושש שהתופעה הזאת תחזור על עצמה?
תראה, היא לא תחזור על עצמה, כי אני למדתי, בוא אני אגיד לך משהו. כל יום אני לומד משהו חדש. וזה שלב שאני, תראה, אני מעולם לא התמודדתי, כי תמיד כל מי שרצה להתמודד, אני תמכתי ודחפתי. כשראיתי שאני לא מקבל את הסחורה, כשאני אומר לא מקבל את הסחורה, אני תומך באנשים, ואחרי שהם מגיעים לי שמה, הם משתנים והופכים להיות כל אחד איזה, אתה, בשביל לדבר איתו אתה צריך לעבור דרך שני מזכירות, אז לא לילד הזה אני פיללתי. לכן אני בא ואומר, החלטתי שאני מתמודד, וזו הייתה התמודדות ראשונה שלי. אז ליום למדתי מההתמודדות הזאת, מה לא לשגות או מה לא לעשות בפעם הבאה, וכשנגיע לפעם הבאה, אז אני אהיה מספיק ערני על מנת שדברים כאלה לא יקרו.
כאשר אתה אומר מבוקר ועד ערב דברים כדורבנות, כנגד ביבי נתניהו, אתה רוצה להגיד לי שמקורביו לא מנסים לרקח אותך?
תשמע, אני מתבייש להגיד לך כחבר ליכוד ותיק, יותר מזה אני הייתי אומר לך, אני לא יודע מי מבין חברי הכנסת שמכהנים יותר ותיק ממני בליכוד.
רגע.
ולכן אני מתבייש. כשאני רציתי לפגש עם נתניהו, אני הרמתי מספר טלפונים לחברי כנסת לפני שאני מגיע, או לפני שהעתירה שלי מוגשת לבית הדין העליון. ואף אחד לא ענה לי בטלפון. בטענה ראיתי מאוחר ולא יצא לי. אמרתי, איזה מקריות, הרי אתם ידעתם על מה. ואנשים שאני דחפתי לכנסת. לכן אני בא ואומר, אני לא בז להם. אני מעריך אותם. אבל למדתי להכיר אותם יותר, ובהתאם, ככה הם יקבלו בעתיד.
אבל אתה נולדת ליכודניק, ואתה, בוא נאמר, נולדתי... תמות ליכודניק, אתה לא מחפש בית אחר.
אני נולדתי ליכודניק, ולעולם יישאר ליכודניק, גם אם יש לי חילוקי דעות, את המלחמה עושים בתוך הבית ולא עושים בחוץ. הרי אם אני אעזוב את הליכוד, אז אני אמשיך להתנהל כפי שהוא. מי יבוא ויציג את הטענות שאני העליתי? מי יבוא וינסה לתקן את העיוות שאני מדבר עליו? הרי המצב יישאר יותר טוב, כמו שהוא, וזה עלול להוביל את הליכוד למצב עוד יותר גרוע. לכן אני בא ואומר, אם אני רוצה לתקן, אז זה רק מתוך הבית. וזה לא משנה אם אני אבחר או לא אבחר לכנסת. לא לשם כך אני נועדתי. אבל אם יש לי את היכולת ויש לי את האפשרות לבוא לעזור לסוציו-אקונומי הנמוך במדינת ישראל, ויש לא מעט, יש לא מעט אנשים רעבים. תשמע, כשאני אומר את המילה הזאת, אז אנשים אומרים לי, לא, אין רעבים בישראל. רבותיי, כשתבואו לשכונות, אני אמרתי את זה גם לחיים כץ בישיבת המרכז, מה שאני רואה בלוד אתה לא רואה בשואם. מה שאני רואה בלוד לא רואים בצפון תל אביב. לכן בואו תרדו לעם. בואו תתייחסו לעם כאל ציבור שבחר בכם.
אבל בלוד רואים את המטוסים שממריאים וחוזרים.
כן, אז זה רק נותן להם, זה רק לדרוך להם על היבלות. תראה כמה המטוסים עולים ונוחתים וממריאים, והנה אנחנו נשארים בבית, נוברים מפח לפח.
טוב, דיברנו עד עכשיו על ביבי נתניהו וגדעון סער, ובוא תאמר לי אתה, בוא נאמר יש פריימריס, ויש מתמודדים נוספים. אתה החלטי שבמקרה כזה אתה תומך בגדעון סער ואין סיכוי שהתמיכה שלך תהיה באיזשהו מועמד אחר?
אני ידוע בליכוד כמי שנותן מילה, יש מי שמכנים אותי האדם שאפיו וליבו שווים. אז מי שמכנה אותי כך הוא לא טעה, ואת זה אני לא קיבלתי אם אני הבטחתי לגדעון שאני הולך איתו, אני הולך איתו עד הסוף. ולא משנה לי מי יעמוד מולו מחר.
העברת לו את המסר הזה כבר?
בוא תשמע, אני לא צריך, אני לא מחפש, אני לא בא ומתרפס לאנשים, תשמע, אני בא אליך, אני בא לעזור לך, אני בא לתמוך בך, מה אתה נותן לי, מה אתה מבטיח לי, אני לא מסוג האנשים האלה. אם אני מאמין בדרך, אני לא מאמין במדיניות של אדם כזה או אחר. בן אדם יכול להשתנות, הדרך לא תשתנה אם אנחנו לא נתיב עמה. לכן אני אומר, השאלה היא איך אתה רואה את הדברים ולאן אתה חותר להגיע. אז אני בא ואומר, אני עוזר היום לגדעון סער, כי הוא הכריז שהוא מתמודד, ואני רואה בו כמועמד נכון, וההיכרות שלי איתו היא כזאת שהוא יוביל את הליכוד ואת מדינת ישראל לדרך המלך.
תשמע, יעקב בן סעדון, לכאורה נשארו לנו עוד כמה דקות, אבל אני רוצה לומר לך שמצינו את הזמן בצורה מעניינת ויוצאת מן הכלל, וכאקורד סיום אני רוצה לתת לך, תבחר איזשהו שיר. איזה שיר אתה בוחר?
תשמע, אם היית מכין אותי לזה עוד קודם, אז לא, הייתי
בכל
יודע...
זאת, בכל זאת.
אבל לא, כל שיר שקט, רגוע וארץ ישראלי בלבד. אתה יודע מה? אושיק לוי, יד קטנה.
לפני שאתה משמיע ליעקב בן סעדון את אושיק לוי, יד קטנה, אני רוצה להודות לך, עומר, על המלאכה הפוריה שעשית בתוכנית זו. אני רוצה להודות לך, יעקב בן סעדון, חבר מרכז ליכוד, שבוודאי אתה הולך עכשיו לתקופה מעניינת, ולמאזינים ולמאזינות אנחנו נאמר שאנחנו נשוב ונשתמע ביום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה.
לא לפני שגם אני יודה לעומר ויודה לך, מר שאול אייזנברג, תודה על הרעיון, תודה על הזמן שנתתם לי, ובעזרת השם אנחנו נעשה ונצליח, ותמיד עומד לרשותכם, ובעזרת השם בפעם הבאה שאני אהיה כאן נבשר על דברים טובים, על אחידות למען מדינת ישראל, על הנהגה טובה, על בריאות טובה, על פתרונות בבתי החולים, על פתרונות לקשישים, פתרונות לטובת מדינת ישראל, כי זה מה יש לנו, ובריאות וחזק ואמץ לחיילי צה"ל.
ואנחנו נסיים כמובן עם אושיק לוי.